בוקר טוב, יום שני, י"ח באדר ב'. אנחנו היום בספר הכוזרי, מאמר ראשון, אותיות פ"ג, פ"ד. אנחנו הולכים לדבר על מציאות מצרית, ישראלית או ישראלית מצרית, כלומר התקופה שבה עם ישראל היה במצרים. ולמעשה, לפי דברי החבר באותיות הללו, כשעם ישראל היו במצרים, הם שמרו על עצמם. הם שמרו על עצמם שלא להיות מעורבים בגויים, וזאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הייתה התועלת, האם זה דבר טוב לחיות בתוך בועה סגורה, האם זה לא טוב. והדבר הנוסף, בסיום התהליך שעם ישראל יוצא ממצרים, הניצחון של עם ישראל על פרעה וחילו ועל העם המצרי היו באמצעות ניסים. כלומר, עולה שאלה, מה יותר מקדש את שם השם בעולם? האם ננצח אויבים על ידי ניסים, או לנצח אויבים על ידי מלחמה, במה שנקרא, על פי כללי המלחמות הנהוגות, חרבות, חניתות, טנקים, מטוסים וכו'. הדברים אולי אפילו נוגעים לימינו אנחנו, שיש לנו איזה קבוצת אוכלוסייה שמכונה עם, ערב רב של כל מיני אנשים שמנסים לכלותנו, ולקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. אז אנחנו נדבר היום על קודם כל על הנושא הזה בהיבט של יציאת מצרים, ואולי אני רוצה להקדים הקדמה, כן, טוסטין, אני רוצה להקדים הקדמה חשובה. תראו, צריך להבין, כשאנחנו מתבוננים בסיפורי התנ"ך בכלל, או קוראים את התיאורים שאנחנו קוראים בתורה בפרט, בנביאים גם, אבל כרגע על התורה בפרט, אנחנו צריכים להתבונן ולנסות להבין שאנחנו מדברים על תקופה שרחוקה מאוד מהבנתנו ומשכלנו, לא בפן של חוסר היכולת שלנו להבין. אני רוצה לטעון שגם בזה אנחנו מתקשים להבין, אבל לדבר בפן הנורמטיבי הבסיסי, כשאני שומע על עם משועבד, אני לא מבין מה זה. אנחנו לא מכירים את המושג הזה שיעבוד, היום בכלל, בכמה מאות שנים האחרונות, באופן שאנחנו רואים בתיאורי התורה, על עבדות למלך. עבדות ממש. כלומר, זה דברים שאנחנו יכולים לקרוא, אבל קשה לנו לרדת.
יש לנו עמים סביבנו שיש.
לא, אין עבדות. אין עבדות בעולם היום. העולם המודרני לא מאפשר עבדות. זאת אומרת, שגם העבדות של היום, אם יש בכמה מקומות, או אני יודע, אצל כל מיני קבוצות מטורפות, שלוקחים אנשים והופכים אותם לעבדים ושפחות, כן, אבל זה לא משהו שהוא מקובל בעולם, הוא לא משהו שמוכר לנו, גם אנחנו יכולים אולי לשמוע על זה מכל מיני מקורות, אבל אנחנו לא, על בשרנו לא יודעים מה מהות החוויה הרגשית, הנפשית, הגופנית, של להיות עבד למישהו ששולט עליך 24 שעות, 7365. ולא רק זה, אנחנו גם לא יכולים להבין אולי באופן אמיתי, מהותי, שורשי, מה ההשפעה של אדם כזה שנולד לתוך מציאות כזו. כלומר, זה לא אדם שהיה חופשי ויש לו עדיין את תחושת החירות שנגזרה ממנו והוא מנסה ושואף ורוצה להגיע אליה, אלא אדם שנולד דור שני, שלישי, רביעי, חמישי, בתוך מציאות כזו. לא ראה, לא ידע על מציאות אחרת. היום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו יודעים שיש ציפורים שנולדים בשבי. כן? ציפורים או בעלי חיים נולדים בשבי. להחזיר אותם לחיק הטבע זה להרוג אותם. פשוט להרוג אותם. כי הם לא יודעים איך להתגונן, לא יודעים איך לחיות בסביבה הטבעית שהם היו אמורים לחיות בה, בצורה הכי טובה והכי מאושרת שיכולה להיות. כלומר, יש מושג שאנחנו משתמשים בו בימים שלנו, אנחנו קוראים לו טראומה. מושג ידוע, מפורסם, בשפתנו. כלומר, איזה מין תחושת מועקה, תחושת אסון, תחושת חרדה. על בסיס נתונים אמיתיים. אני לא מדבר על טראומות שבאות על בסיס דמיון. זה משהו אחר, אבל נקרא לזה אולי אותה מילה, אבל נדבר על משהו אמיתי. לדבר על הטראומה שעם ישראל עובר במצרים, לא רק בממד האישי הפרטי, אלא בממד הלאומי של עם ישראל, זה כמעט בלתי ניתן לתיאור אמיתי. כל מה שנתאר זה יהיה על בסיס הבנות כאלו או אחרות, שלעניות דעתי לא מקרבות ולו במחצה לאמת. אנחנו חוטאים לאמת. בואו נזכור רגע את ההיסטוריה. עם ישראל יורד למצרים לאחר שיעקב יורד עם 12 בנים, 11 בניו, אל יוסף שהיה במצרים. ויורדים למצרים כקבוצה מלוכדת, כקבוצה שיש לה שורשים, קבוצה שיש לה מסורת, שעברה מיצחק, מאברהם וכולי, עד אדם הראשון. הקבוצה הזו שחיה לה בחיי חירות מוחלטת, אפילו בחיי שלטון, באזור שבו הם היו, כאשר נפל פחדם על כל העמים, כן, מסביבם, השגחה של הקדוש ברוך הוא, למעשה הבנה יסודית שיש בהם משהו ששייך כמין ערך סגולי. ערך סגולי מאדם הראשון ועד על כל אחד ואחד מן השבטים, יעקב, בוודאי, משהו מיוחד שמייחד אותם מכל מי שנמצא סביבם, לא רק מבחינה ערכית, מוסרית, אלא גם מבחינת ההנהגות, גם מבחינת התפיסה היומיומית, גם מבחינת הגישה אל החיים. מה קורה במצרים? במצרים, עם ישראל, אולי נגיד את זה בצורה עדינה, בלי ליצור גלים מיותרים, חל תהליך של התפרקות. חל תהליך של ריקבון, חל תהליך של גריעה, חל תהליך של נסיגה, חל תהליך של התרחקות מן אותו רעיון שהיה ברור, מאליו, מושרש בתוך השבטים שירדו למצרים, אולי גם אפילו הדור הראשון עד שאחרון השבטים מת במצרים. למעשה, אפשר להגיד שעם ישראל עובר תהליך של שינוי מגמה, שינוי צורה בתוך כור ההיתוך המצרי, בתוך המציאות הזו של עבדות למצרים, ועם ישראל יוצא ממצרים כבריאה חדשה, משהו שלא היה לפני כן בשום צורה ובשום דרך אחרת, לא היה יכול עם ישראל להיווצר באופן החדש. לא אני מדבר. במקביל, גם העולם שמסביב עם ישראל באותה תקופה מתפתח בכל תחום, תרבותי, יכול להיות אפילו מוסרי, יכול להיות כלכלי, כן? אבל כל העולם כולו מתפתח והעולם הולך ומתפשט ומתיישב בהתקבצויות. כלומר, יש קבוצות, קבוצות שמשתלטות על אזורים או תופסות אזורים ומקיימים סוג של מדינות תרבותיות יותר, תרבותיות פחות, באותו אזור. אבל אצל עם ישראל קורה תהליך הפוך. הם באים בתור משהו שהוא מגובש, ולאט לאט הולכים ומתפזרים בתוך העם המצרי, בתור עבדים, לא בתור אדונים, ולמעשה מאבדים את הקשר שלהם למה שהיה קודם. עד כדי כך שאנחנו רואים בהמשך לאחר יציאת מצרים, שיוצאים ונמצאים במדבר, לא אחת עולה המחשבה לחזור למצרים. כלומר, איבדו את המימד הפנימי, הסגולי, הערכי, של תכליתם, מטרתם בעולם, ומהותם עולה. נכון, שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו שפתם. אבל, הרבה מעבר לזה, כמו שאנחנו מכירים את דברי המדרש, בעומדם על ים סוף, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, הם נמצאים בממתת שערי טומאה. כלומר, הרבה הבדל בינם לבין כל מצרי מצוי היה קשה למצוא. אם כן, מה בכל זאת יש בהם שלא היה בכל מצרי מצוי שהוציא אותם ממצרים? מה העניין הזה? כלומר, גם עם כל הניסיונות של הן עם ישראל רב ועצום ממנו וגזירת כל האלות ליורת השליחו, כל מה שלא היה, לא הועיל דבר. לא הועיל דבר. עם ישראל יוצאים ביד רמה. בסופו של דבר, עם ישראל יוצא ויוצא בגדול. אז יש פה איזה מין תהליך שמצריך בירור מעמיק והבנה. מה הלך שם? מה הייתה כל הסיבה? מה היה כל הרעיון של התהליך הזה? ודבר כזה, בגלל המוזריות של תחילת התהליך לסיומו, הוא לא ניתן להכחשה. יש דברים שאני יכול להכחיש, כי הם דברים שקורים, אבל קורים כמותם בהרבה מקומות אחרים, ואני יכול לטעון שמישהו מתבלבל במימד, בזמן, במקום, וזה לא בהכרח, מי שאתה מספר זה אכן הסיפור. אנחנו גם מכירים שיש כל מיני סיפורים, כל מיני אנשים, אנחנו לא, מה פתאום זה? הסיפור הזה שמעתי פעם על מישהו אחר. אז זה קורה גם בסיפורי צדיקים, חסידים, כן, אותו סיפור עובר כל מיני גלגולים שונים, ושמות שונים ולבושים שונים, מיידיש ועד ג'וחה בשפת ערב, כן? אבל אותו סיפור. דבר כזה, אתה מתקשה למצוא לו דוגמה בעולם הכולל, בהיסטוריה האנושית של פני האדם. שעם שהולך ונטמע בעבדות, שמאבד את רוב ענייניו, את רוב מחשבותיו, את רוב הרגליו בשל העבדות, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ועם כזה יוצא בהפוך על הפוך, בגדלות, בענק, וסורד את כל מה שלא עושים לו. זה דבר שלא קיים בהיסטוריה. זאת אומרת שיש פה איזה משהו, תכונה פנימית בעם הזה, שאנחנו צריכים להעמיק בו, וזה מה שעושה באותיות הללו, ריאל, ובעזרת השם, אנחנו ניכנס לכתובים ונראה אותה בפנים. צריך אבל לזכור איתי, יש תכונה פסיכולוגית אישית לכל אחד ואחד. מאפיינים פסיכולוגיים, שבהם האדם ניחה. ואין האדם דומה לחבר. כל אחד עם המאפיינים הפסיכולוגיים שלו, הנפשיים שלו, ופה אנחנו רואים שיש משהו מוזר. בבת אחת, בבת אחת, עם ישראל, בלילה, שאנחנו נחוג אותו עוד מעט, בליל הסדר שלנו, מה שנקרא פסח מצרים, בבת אחת, עם ישראל מתחבר אל המהות הראשונית, שהוא איבד כמה מאות שנים לפני כן, 210 שנים לפני כן, בבת אחת. וזה דבר שמעורר תהייה גדולה, איך דבר כזה יכול לקרות. איפה התהליך ההדרגתי של הבנייה של נקודת ההתחלה. אם נקודת ההתחלה הלכה ונכחדה, הלכה והוחלשה, הלכה ונתעלמה, היא לא יכולה להתעורר בבת אחת. צריכה תהליכים של בנייה, של חיזוק, של מהלך, של שלב אחר שלב, עד שבאמת בכל תרועה, בכל תרועה רמה, יש, הגענו לנקודת ההתחלה, כולנו יחד. אנחנו רואים שהיציאה ממצרים עשתה לעם הזה מה שלא עשה, שום דבר אחר, להחזיר את עם ישראל בחזרה, אין נקודת ההתחלה, כלומר, אין נקודת הסגולה, אין נקודת הערך העליון, אין נקודת החיבור אל הקדוש ברוך הוא, דבר שלא היה בשום עם אחר, גם לא בעם היהודי. כי עד למצרים לא היה עם. לא היה מושג של עם, לא היה מושג של אומה, לא היה מושג של לאום, שמתאחד סביב גרעין רעיוני אחד. יש עמים שהתאחדו סביב אמונות, אמונה כזו, אמונה אחרת, באליל כזו, באליל אחר, אבל כל אחד ואחד שאף לא לענייניו הפרטיים. ועם ישראל הדבר שונה. ועם ישראל שואף לדבר אחד. מטרה אחת, תכלית אחת, תורה אחת, אין אחד. אז אם כן, אפשר להגיד שתחילתה של האמונה המחודשת, אני אקרא לזה. האמונה המתחדשת, חזרה אל נקודת ההתחלה של האמונה של האדם הראשון, של שת, של נוח, של אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, עלתה מחדש והתנוצצה מחדש והתפתחה מחדש במצרים דווקא. כלומר, תהליך הריקבון הזה, תהליך ההתמעטות, תהליך החיסרון, היא זאת שהניעה את המהלך של יתירה חדשה שנקראת עם ישראל, שהוא לאום מאמין ואל אחד במטרה אחת, תכלית אחת, והולך איתה לאורך כל חיים. נעבור לתוך הדברים בפנים, אנחנו בספר הכוזרי, מאמר ראשון, אותיות פי ג' פי ד' בעזרת השם, בואו נתחיל אמר רחבי. אם הפעם הקודמת דיברנו, בשיעור הקודם, דיברנו על שורש האמונה ושורש המרי, כן? זוכרים? דיברנו על המשל של הרוקח הלא רוקח, אותו טיפה שנכנס לבית המרקחת ומחלק תרופות לכל מי שרוצה לפי מה שבא לו מעמדיו. דיברנו על עיקרון הזה שהשורש של האמונה יכול להיות גם שורש המרד. אנחנו נמצאים במצרים. נמצאים במצרים, בעם ישראל, בוא נראה בפנים, אמר וחבר. אבל העניין המבהיל יותר. בני ישראל היו משועבדים במצרים 600,000 רגלים. עבדים 600,000 מבין 20 שנה ומעלה. מה יש מעל? בני 60 נגיד, שהפסיקו לעבוד, ומה יש מתחת? לא ידוע. נקראים בשמות. מרובן, שמעון וכו'. מתייחסים אל 12 שבטים. כלומר, לא רק שנקראו בשמות, אלא גם שמרו על נקודת השורש. אני משבט פלוני, לא מין איזה עם שלא יודע לאן הענף שלו מחובר אלא בגזע, אלא כל אחד ואחד ידע את מקומו. לא יצא מהם יוצא, ממצרים אף אחד לא יצא, ולא ברח אל ארץ אחרת, אי אפשר היה לצאת, ואף אחד גם לא נהיה מצרי, אף אחד לא החליט לעזוב את העם המשועבד ולעבור לצידו של העם המשעבד, ולא ברח אל ארץ אחרת ולא נכנס בהם נוכרי, גם אף אחד לא יצטרף אליהם. נו, מי רוצה להצטרף לעם של עבדים? מי מתנדב להצטרף? אף אחד. אבל גם עם ישראל לא מקבל אף אחד. מצפים למועד שירד בו השם זקניהם, אברהם ויצחק ויעקב, שהנחילים את ארץ כנען, חיים מתוך תפיסה, ידיעה, מין מסורת שעברה בשקט או בלחש או בקול, אנחנו נצא מכאן. אנחנו נמצאים היום במצב מאוד דומה, 2000 שנה, אומרים, כן, הגאולה תבוא. כן? יש איזה רעיון שעובר, הוא לא עוזב. לכאורה, פעלה מבחינה היסטורית, אמונה כזו ארוכה, היא לא פשוטה. לא קל להחזיק כזו אמונה ארוכה, שש שנים. כאשר אתה עוד משועבד, כאשר שולטים עליך, כאשר מנסים לקעקע אותך. הוא ממשיך הלאה, אריאל ואומר, בארץ כנען הייתה עד ועד שבע אומות בתכלית הריבוי והכוח וההצלחה. נו באמת, אתה חי בדמיון, וכמו שאנחנו נגיד, היום יבוא איזה אינדיאני שיושב באיזה שמורה בארצות הברית ויגיד לבנים שלו, תשמעו חבר'ה, צריכים לזכור ולהישמר ולא להתאמה עם הלבנים הללו, שבסופו של דבר אנחנו עוד נכבוש את אמריקה ואנחנו נחזור לתקופה שבה אנחנו שלטנו באדמה הזו. זה נשמע הזוי, אף אחד לא יגיד את זה. ובכל אותם ישראל עומד במצרים, עבד, משועבד, ומדבר על כך שהארץ ההיא שנמצאת בידי שבע אומות חזקות של טוב, מצליחות, אנחנו נכבוש אותם. זה נשמע הזוי. לא הגיוני. ועוד, ובני ישראל בתכלית ההשפלה והעינוי אצל פרעה, הורג את בניהם כדי שלא יתרבו. ושלח משה ואהרון עם חולשתם, כלומר, בתור נציגים של עם מושפל, מדוכא. ועמדו כנגד פרעה, עומדים מולו, עם חוזקו, לא פחדים. באותות ומופתים, ובשינוי מנהגו של עולם. ולא יכול להסתתר מהם, ולא לצוות לענות להם רע, לא יכול לעשות להם כלום. ולא להסתיר עצמו מעשר המכות אשר חנו אנשי מצרים במימיהם, אגבי ארצם. ואחריכם באווירם ובצמחיהם וחיותיהם ובגופותיהם ואחר כך בנפשותם. כאשר מת כערב עין בחצות לילה, איך חשוב שהיה בביתם והחביב להם כל בן בכור. ואין בית אשר אין שם מת זולת בתי בני ישראל. זה מין משהו מוזר. עם הזה עובר ולא פוחד. עם שלם נותן לשני אנשים זקנים, סליחה ומחילה מכל אלה ש... טוב, מכאן, בלי לפגוע בזכויות של הזקנים, הנה בני 80, 84, גם האנשים, חביבי, במלוא כוחם, משה ואהרון וכהניו. והנה, אומר החבר, כל המכות האלה היו באות בהודעה והתראה וייעוד, כלומר, זה לא איזה מין מקרה שעכשיו עברה על מצרים סופת אסונות. הכל היה מתוכנן. אומרים לו, טוב, אתה רוצה מחר, יהיה מחר, אתה רוצה עוד יומיים, יהיה יומיים. טוב, תגיד מתי, תן שעה. ואתה רואה שיש פה איזה מין מהלך שלאורך התקופה של מכות מצרים, מתחילת הופעתו של משה כשהוא חוזר ממדיין, יש תהליך שהוא פועל על עם ישראל באופן של הצמחה מחודשת שלא הייתה קודם. אם היא קודם הייתה אמונה על ידי יחידים, אנחנו רואים איך הולכת ומתבססת ועולה ותומכת התאחדות סביב אמונה של ציבור. הוא ממשיך הלאה ואומר, ריאל, וכל המכות האלה היו באות בהודעה והתראה וייעוד, ומסתלקות בהודעה והתראה. לא, בסדר, מחר, אתה רוצה להיגמר מחר, מחר, תן שעה. כדי שיאמן שהן מכוונות מעת אלוהה בעל רצון, עושה מה שרוצה בעת שרוצה, לא מצד הטבע, לא מצד כוכבים, ולא במקרה. בכוונה. אני שולט במציאות, יש פה מישהו ששולט במציאות, לא אתה ברור. וכל זה עם ישראל עובר וצופה בסרט. זה לא איזה מין סיפור שהם קוראים, הם שם. ויעצו בני ישראל מעבדות פרעה בדבר השם בלילה ההוא, בלילה שהוא, תשימו לב כמה טראומטי. אין בית אשר אין שם מת. תארו לעצמכם את הילנות והבכי וזעקות השבר שיש מסביב. ועם ישראל יושב עם הפקלאות ומחכה לתזוזה. איזו שמחה! דבר מהיפוכו. בעת שמתו בני מצרים והלכו לכיוון ים סוף, והפלא ופלא, לא ווייז ולא אף מכשיר GPS מנחה אותם. מדריכים אותם עמוד ענן ועמוד אש. נוסעים לפניהם, רואים גלוי. ומנהליהם ומנהיגיהם וראשיהם, שני הזקנים האלוהיים, משה ואהרון. שני אנשים זקנים, נביאים, שהיו בעת שבאה עליהם הנבואה בני 80 ויותר. ועדיין היו להם מצוות. כי אם נראה, גם לא בזכות איזו מצווה או מצוות שהם קיימו. זאת אומרת, יש להם איזו זכות מיוחדת אצל האלוהה, לכן הוא עושה להם את הדברים הללו. לא עשו להם שום דבר, אלא איזה מצוות היו להם. מעט מאוד. המצווה לשחוט את הפסח. זה מה זה? לכן, כי אם מעט מורשה מן היחידים ההם מאז אדם ונוח. כלומר, היו להם מספר מצוות שקיבלו ככה במסורת, האדם הראשון, כן? נוח. מה? מה המצוות היה האדם הראשון? לא לאכול מצה לאט, זה המצווה היחידה שהייתה לו פרו-רו. זה שתי המצוות שהיו לו. איזה מצוות היה לנוח? אני רוצה להיזכר, לעשות תיבה, להיכנס. איזה מצוות? כן, בסדר, לא לאכול עבר מן החג. טוב, בסדר. או, קיבלו שבע מצוות אחר כך. איזה מצוות אברהם? הרינו ברית מילה. יצחק, יעקב, מה המצוות האלה? אז לא בזכותם יצאו ממצרים. לכן ולא שינה אותם משה ולא ביטלם אלא הוסיף עליהם. כלומר זה לא להגיד הנה עכשיו נוצר איזה משהו חדש שלא היה אף פעם. כי אם הייתי מבטל את הקודמות, הייתי אומר טוב זה משהו חדש. לא, משה רבנו מוסיף עליהם. אחרי כן רדף אחרי פרעה ולא אחזו בכלי זין, רודפים אחריך. אז קדימה, קפוץ חרבות, צא למלחמה. תגן על עצמך. ולא היו העם מלומדי מלחמה. איך ילחמו? לא ידעו להילחם, היו עבדים, דורות של עבדים. ונבקע הים ועברו בתוכו, וטובעו פרעה וחילו, ופלט אותם הים מתים אל בני ישראל. עד שראו אותם ביניהם, והסיפור ארוך ומפורסם. למה ריאל מתאר את הדברים למלך? כי המלך שואל טוב, תספר לי על העם שלך, מה מיוחד העם שלך? מה מיוחד? אומר לו, בבקשה, תסתכל, תגיד לי איזה עם עובר תהליך כזה. אומר, אומר הכוזרי המלך, זה העניין האלוהי באמת, זה באמת יציאת מצרים, זה, מה להגיד, זה גילוי, שהוא גם ידוע, היסטורי, באנושות. זה דבקות של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, זה דבר מוכח, פשוט. אין ספק. כי דבר כזה לא יכול לקרות. לא קרה, לא יקרה. אצל האפומה. לכן אומר אותו מלך, ומה שכרוך בו מן המצווה, חייבים לקבלו. לכן, כל מה שיצווה אותו האלוה, כן, אחרי שהעם הזה, זה מה שהוא עשה עבורו, חייבים לקבל. הועיל ואין נכנס ממנו ספק בלב מקישוף אותה גבולה או דמיון. כלומר, מובן ונראה שכל דבר, כל המהלך כולו, לא יכול להתבצע על ידי מחשף. יש פה יותר מדי רצף של אירועים, שלא יכולים להתבצע על ידי כל מיני תהליכים דמיוניים כאלו או אחרים. זה פשוט לא עובד. כזה רצף, זה לא מסתדר. לכן, ואילו נדמה להם הים, ויבקעו, ואברהם בתוכו, ידברו להם הצלתם מן העבדות, ומות משעבדיהם, וקחתם שמלותיהם, ואשר ממונה בידיהם, זו יקשות של האפיקורסים. כלומר, אם זה היה כאילו פרי דמיון, אז מי שאומר את זה, אז אדם הזה הוא אפיקורס, הוא לא אדם שאפשר להתייחס לדבריו בצורה רצינית, אלא העניין שלו זה פשוט לומר הפוך. זאת אומרת, אותו שבט הודי, כן, שכל דבר היה מחפש להגיד הפוך. אתה אומר, שבוע ימים שבוע, לא, אני אגיד עשר. למה ככה? למעשה, אבן עזרא גם נותן פה איזה מימד נפשי, שעם שגדל בעבדות לא מסוגל נפשית להילחם. כי א', קשה מאוד לצאת למלחמה, הוא לא יודע איך עושים את זה, וגם להילחם נגד המשעבד שלך. אתה, יש לך יראה פנימית כבושה בתוכך, שאתה יראה מעצם זה שאתה רואה אותו. אז למעשה פה חושף בפנינו ריאה לקראת המהלך הבא, את הרעיון הזה של הבריאה החדשה המתחדשת על בסיס של ערך סגולי שהיה קיים מאז תחילת האנושות באדם הראשון, באופן השלם יותר, או השלם ביותר, ודרך הדורות שחלפו ממנו ועד מצרים, השיעבוד והיציאה. כלומר, יש איזה ערך סגולי פנימי שלא משנה מה שיעבור עליו, הוא תמיד יהיה בעל עוצמה שחיה, נושמת ובועדת. לכן, גם במצרים, הם יכלו להיות בממתת שערי תומה. מה הם לא שינו? לא שפתם, לא שמותם, לא לשונם. תן לי הסבר הגיוני, אפילו בפסיכולוגיה המודרנית, לדבר הזה אני חושב שקשה יהיה למצוא. כי עם רוצה, כן, לשמור על דבר שהוא יקר לו, והוא יודע שזה הערך הסגולי שלו. יבוא עכשיו מי שיגיד, הנה, קחו לדוגמה את שונאינו המכונים פלישתים. הנה הם כולם דוברי ערבית, כולם מאמינים, הנה, גם הם, אני מכיר פה את האנשים. הנה, גם הם שומרים. אכן, נכון, אין ספק. אין ספק. אנחנו בכלל לא מכחישים מציאות. זאת עובדה. זאת עובדה. אבל...
הם משנים את הקוראן כל הזמן.
אבל... אנחנו לא דורים לזה השינוי בדת. גם הם שומרים על שמותם, על לבושם. אבל האם הם שומרים על גזעם? האם הם שומרים על כך שכל הנלווים עליהם הם מהמקור הראשוני של אבותיהם, רוכבי הגמלים ובורי הארצות? לא. עבר, הם רוצים בכוח אחרת להכניס תחת אמונתם כל מי שיפחד מאחר. עם ישראל בדיוק הפוך. עם ישראל לא נתן לגורמים זרים חיצוניים להיכנס לתוכו. יש איזה מימד שלמרות כל הבלבול והרצון וההטמעה וההתבוללות, יש דברים שעם ישראל לא ויתר, לא רצה. לצערנו היום בעם ישראל יש מתבוללים. אבל עדיין הגרעין היסודי שומר על עצמו ונשמע מכל משמר. ממילא, התהליך הזה שיצירת עם ישראל על ידי ניסים מדגישה את היתרון של היהדות על כל פני שאר הדתות האחרות. זאת לא יצירה של דת, של קבוצת מאמינים, וזה עניין על בסיס כזה או אחר סתם. יש פה הוכחה לתופעה של תקופה ארוכה מאוד, שהיא מוכחת לרבים, לא למעטים, לא על פי סיפורים, שמחייבת את האמירה אמת, נכון, יציב הדבר. יום טוב.